שיש לו לקרוא השם, כדי שמיינו כקדם, שדעת השם להסתקה על כך. אבל אנחנו היום לא נתחיל עם תפילה, אלא שזה נתחיל להתעסק בסוגיה של התקרה. אז בנים, יום מיוחד, יום לא פשוט, יום שרוממות גדולה מאוד מאוד מאוד. טוב, זה רוממות. אולי זה היום קל, נכון? כמה קל להתאבל. כמה קל לבכות. כמה קל הדבר באמת להתבונן בין חברים שאנחנו מכירים, או סתם כל סיפור, כל דמות, כל משפחה, כל מפגש כזה, זה דבר שהוא נוגע ללב של כולנו, ואי אפשר שזה לא ירגש, יעמיק מתוך כך את המקום שלנו. אולי לפעמים זה יותר קל להתאבל כמעט מלכוון לשמוח ביום עצמאות. לכוון לשמוח, מה שמחים, מה בדיוק, מה איזה עבודה, איך להתמודד, ופה פשוט. כן, כמה פשוט הוא לבכות. דעקה, אני חושב שהסוגיות היא לא פשוטות. לא הבכי, וגם לא השמחה, ואנחנו צריכים לתבונן בהם קצת, פחות כמה רגעים, לראות מה בעצם הולך ומתברר בימים הללו. בואו נעשה תפוס את השור בקרניים, לא פעם אפשר בימים הללו לשמוע דיבורים של ייאוש. דיבורים שבעצם אומרים גם שירה כזאת על שהכל נגמר, שאין כלום, והמת לא יחזור, והחיים הם חיים. ואנחנו עובדים וזה דבר לפעמים שהם גורמים לחושה נורא, ואנחנו מודעים לזה. זה קשה כשאתה מתחיל לחשוב על אולי שמי יודע מה יקרה, זה מחליש נורא. הרי זה לך פסוקאי בגמרא, ברמב"ם. מה יכול לקרות מדיבורי או מחשבות של ייאוש, מחשבות של פחד באמצע מלחמה? אדם שמפחד באמצע מלחמה ומתחיל לשקשק, הירי ברח הלבב, הוא ישוב ביתו. למה? שהוא לא ירוץ את כל המערכה. הוא יתחיל לדבר דברי חולשה, דברי עצבות, דברי אבדון, דברי ייאוש, וזהו, לאט לאט, זה חודר פנימה. אם אתה משדר כל היום תשדורת של ייאוש, תשדורת של אבינות נוראה, או שדבר לא אותו דבר כך, ייאוש. אם אתה מדבר כל היום ככה, מה יקרה? קטסטרופה. אז לא נשדר את דברי ייאוש, ונגיד ברוך השם הכל נפלא. לא נשמע, לא יגיד, לא עובר מסך. ישנה שאלה באחרונים, האם מי שמוסע נפשו על קדושת שמו יתברך, מרגיש כאב? האם אדם, אשר זאת שאלה, אנשים שעלו על המוקד, אנשים שנהרגו על קדושת שמו, מרבי עקיבא והלאה, מראשוני מוסרי הנפש, על קדושת שמו, במובן של הנהרגים בגלותינו, על ידי אויבינו, פני שדבקים וקדושת שמו יתברך. עדנו בזה האחרון. יש אומרים שהם לא מרגישים שום כאב. עובדה, כאבים. מה?
כאבים.
כן, כאבים. אז יש מי שאומר שרואים, ראינו אנשים כאלו, שהם לא צועקים. האש אוכל זה והם לא צומחים. סימן שלא כואב להם. אומר השני, הבן ישחר יביא את זה. תשובות שלו. סוף התשובות שלו בהלכה, יש לו תשובות בדברים עליונים, שם חשבתי על זה, נזכרתי בזה, לא חפש איפה זה. סוף התשובות שלו. לא זוכר את זה כרך. אז הוא הביא שם, לא שזה לא כואב. הם פשוט לא מרגישים את זה, אבל הם נמצאים במקום כזה, זה ודאי כואב. אבל הם נמצאים במקום אחר. למה הם לא צועקים? הם פוגשים משהו אחר. אבל זה כואב. ונדמה לי שדבר נכון גם לדידינו. אי אפשר להגיד שדבר כזה לא כואב. זה כואב. זה כואב עד עד מוות. זה כואב עד עד איפה שאי אפשר להאמין שכאב יכול להגיע. שאף אחד לא יכיר את הכאב, אף אחד לא ידע מה זה, אבל הכאב של הורי שכול זה עמוק מאוד בנייה. אלא מה? הוא נדמה שיש פה את זה הבנה שאנחנו צריכים לברר אותה פה. איך אנחנו באים להיבנות מהכאב. אפשר לזאת לבוא להגיד, בוא נדחוק את הכאב הצידה. בוא נמשיך הלאה. חייבים נמשיך הלאה. אין ברירה. נשכח את הכאב ונזוז קדימה. זאת אופציה. מדי פעם כאב כואב, זה בא בגל, כל רגע שאתה לא מצפה לזה. אולי אני כן מצפה, רגע, וזה בא. הוא כל גל, שוטף אותך. אפשר להשאיר חנך. תראה, יש כאלה שחדים שלא צריכים את זה בעלה. יש כאלה שבאמת, החיים נעצרים להם, בנקודה הזאת. בול יקר, פתאום הבית משתתק, שיתוק מוחים. אנחנו אומרים, ודאי וודאי ממשיכים הלאה. אבל שוב, איך? אז אמרנו, אולי באמת לדחוק צידה את הכאב, לכבוש את הכאב במצלות, להמשיך. ונדמה לי שאי אפשר לחנוק רגשות. וההפך הוא נכון. הדבר כואב, רוצה טיפה לתבונן בכאב הזה, רוצה לעמוד עליו, על המשמעויות. רגע אני לומר אולי נתחיל בצורה הכי פשוטה כשאנחנו באים לתבונן מהי תחומת מדינת ישראל כשאנחנו באים לסתכל מה מתרחש ביום העצמאות חסד עשו איתנו כשצמידו את יום הזיכרון יום עצמו. עוד פעם סיפר לנו רב גורן, זה דבר חם. איך זה קרה? יכול להיות שיש עוד גרסאות ועוד צורות. הוא היה מתקל, אז הוא מכיר את המציאות. אז זאת אומרת, בהחלט יכול להיות שהוא עוד להתברר אפילו להתחיל לא להגיד מה הוא סיפר. הוא אמר, היה ברור, בשנת המלחמה שחייבים לקבוע יום זיכרון לנפגעים. כן, מ-ה' באייר, היה ברור, אולי אחרי ההפוגה הראשונה, כן, ההפוגה הראשונה, טוב, היו אבל עסוקים כל הזמן, המלחמה נמשכה 7 חודשים, כן, עד סוף כל הקרבות, ועוד קצת, אפילו באדר עוד נמשכו קצת, כן, כיבוש אילת, ועוד. והזמן עובר, והיה ברור שצריכים לקבוע יום, ואיזה יום נשאר לקבוע? ביום אחרון בשנה. אי אפשר לבוא את יום עצמאות בלי להזכיר את הנופלים. וזה נפל על היום האחרון שהיה אפשר. ערב יום עצמאות. אז זה תיאור מקרי, כמו שהוא תיאר את זה. אבל כמה גודל יש במקריות הזאת? למה? נדמה לי שזו צורה הכי פשוטה. כשאני עשיתי הייתי פעם רב בית ספר. אני צריך לדבר ביום הזיכרון לילדים. בסדר, אם כיתה ח' אפשר לדבר. אבל זה מעמד אחד, גם יושבים בכיתה א' על כיתה ח'. מה אני אדבר על זה בכיתה א'? טוב, שאלה גדולה. אבל נדמה לי שהתיאור הכי פשוט של כל דבר הוא כמה משהו במקום אחר. יש לב. יש אנשים מכוניות גדולים. נכון? יש דבר כזה מכוניות. כמה זה עלה? אני קניתי ב-4,000 שקל. קורקינטים, מנוע F, הבנתי. הוא קנה ב-40. הוא קנה ב-50. זה עוד טוב. ב-180. לפי המחיר שאתה שילמת, מה מבינים לך? אם אתה רציני או אוטו רציני. להבדיל, הממשל הוא פשוט. איזה מחיר אתה מוכן לשלם? אבל יש מחיר שאי אפשר לשלם אותו. למה? זה שהוא הכל. הרי יש לנו כלל שכל התורה כולה יהרג ועל יעבור, חוץ משלושת המצוות. שמה, גילוי אלוהים, שפיכו אותם מלפות לעזרה. שמה, מה נאמר עליהם? יהרג ועל יעבור. אבל, מה זאת אומרת יהרג ועל יעבור? יהרג ועל יעבור פירושו של דבר, שאם היית בספרד, בזמן האינקוויזיציה, ותפסו אותך ואמרו, אתה מוכן להתנצר או להרג, עד ידי מחויב, ומה אני מוכן, אני מוכן להחיות. ואסור ליהודי להגיד, אני מוכן להתנצל. למה? איזה עבודה זה? האם נכון יהיה ליהודי מאיטליה לנסוע לספרד כדי שיתפסו אותו ויעקו אותו כמישהו שם? ברור שם. מה, זה משרת הנושא שם? מה, זה מצווה? לא, לא, זה לא מצווה. מצווה שהם יתפסו אותך, חס וחלילה, ותעמוד בפני המציאות הזאת, תמסור את נפשך. אבל מה? אל תלך לשם. לא שם, ולא איפה שמכריחים לגילוי הריות, ולא איפה שמכריחים אותך על שפיכות דמים. ויש מצווה שאומר לך, לך תסתכל, לך תמסור את נפשך, תכבוש את ארץ ישראל. יש כך כשהייתי נער, מלחמת יום כיפור פרצה. ואחד הערבים הראשונים של המלחמה, התעוררו כל היהודים שהיו בחוץ לארץ. שרוצים לחנות, ללחם את המדינה. עכשיו לא היו מטוסים, לא היו מספיק מטוסים. אז נעמדו שם כולם והתחננו בשגרירות שיקבלו כרטיסים. ואני זוכר, אולי השלישי, אני של מלחמה ביטחונית. והיה שם קטן, בשדה התעופה בניו יורק. אחד אומר, איזה טמבל הייתי, איך עזבתי את הארץ, אני כל כך מצטער, אני כל כך... תנו לי לחזור, אני צריך לכם, תנו לי לחזור! ובסוף הכתבה או מה שזה לא יהיה, החלטתי בלב עמוק, חוץ שכמעטי כאן, תקנות פשוט, לא מסודם לו שום דבר, אני יודע כמה, בגלל לקח לי טוב, כמה שמתנים, קופץ באוויר, מחזיק את התיק החוויה הזה, תיק הזה. קיבל כרטיס, יאי, הוא רץ בטוס, ללכת ללחם. אתה לא מצווה, אתה מצווה. אתה מצווה למסור את נפשך, לעבור מקצות תבל למסור את הנפש. ואם אנחנו מצווים מצווה כזאת, מה זה מלמד אותנו? שוודאי, המדינה הזאת היא שווה יותר מכל דבר שאנחנו מכירים. היא יותר מכל אחד ואחד וכל הנופלים ביחד. ואני, שבן אדם שגדל עם כפית של כסף בפה, משטרות של 100 שקלים נופלים לו מהכיס, הוא לא מתכופף בשביל להרים אותם. והוא קונה דבר באלפי שקלים, לא אומר כלום שום. למי שכסף הוא לא חשוב, אז זה שהוא מוכן להוציא הרבה כסף על דברים זה לא מוכיח כלום. למי שכסף הוא חשוב ואין לו, והוא מוציא את המעט כסף, אותו סיפור על אותו רבה, שלא היה לו כסף בשביל אוכל, היה לו תפילין שבאתר, הנכס של השם טוב, היה הסיפור של השם טוב, לא היה לו אוכל בשביל הילדים, והוא מחר את התפילין בשביל כלות אתרוג. זה אדם שתורא אצלו, מה זה אתרוג בשבילו? מה זה אתרוג? בני אדם שמוסרים את הנפש על, 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 על לקנות משהו, משקיעים, כן, אפילו פת לחם. אתה מבין מה זה? ואחד מוציא 1,000 שקל, זה כלום בשבילו, אני לא יכול להביא לכלום. אחד כלב 140,000 שקל אוטו, זה לא חשוב בעיניי. אחד קונה ב-40 שקל דבר, זה את נפשו הוא נתן. ונדמה לי שזה נכון גם פה לצפים. אם באמת לא היינו מתאבנים על מה שקורה כאן, על אלו שנופלים, מה היה אפשר להגיד? לא, זה כאן. לא המדינה ולא הנופלים. נדמה לי שככל שמתעצמת בעינינו שהגנון הגדיר את זה לגיונו של הקדוש ברוך. שכל אחד הוא לגיון של הקדוש ברוך. ככל שאנחנו מבינים מה זאת אומרת, מה זה הדבר הגדול הזה, הרי אז אנחנו באמת מעריכים, מבינים, מתמודדים אחרת עם יום עצמאות. ולכן נדמה לי שהדמעות שלפעמים נוזלים על פנינו, נוטפים על פנינו, יקרים הם מאוד. היום אני נהג להגיד תמיד, מה תפקיד הדמעות? למה יש דמעות בעיניי? למדתם בביולוגיה? מה תפקיד הדמעות? מישהו יודע? מה? שעיניים לא יתייבשו, נכון, עוד דבר אחד, לשטוף את הרכרוכים. ושאם לא לשטוף את הרכרוכים החוצה, הרי הם עלולים לסרוק לנו את העיניים. כלומר, לפעמים יש לכלוך, צריכים לשטוף, לנקות. מי שמתברך במשקפיים בלי תעלת דמעות, לא במשקפיים אין תעלת דמעות, נכון? אז יכיר את זה מדי פעם, שאתה מסתכל בצל אותם, וואי, 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 מה שהתקפתי ש... לא הבנתי כמה לכלוך יכול להיות על משקפיים. אז אנחנו, אין לנו תעלת דמעות, אז מה אנחנו עושים? מנקים. אבל בעיניים יש לנו תעלת דמעות. והתעלה הזאת היא שוצפת את המכלוכים החוצה. היא מונעת סרוצות והיא מנקה. היא מצלילה את הריאות. זה הפך. היא לא מצלילה. כשאתה בוכה פתאום העולם נדמה לך... בתוך מים. נכון. לרגע אחד הדברים נראים בתוך מים. אבל כשיוצא החוצה, העיניים סלולות יותר. היכולת של האדם לשטוף את הנפש, לשטוף את כל המשקעים אשר בקרבנו, בבכת, זה דבר שהוא מאוד מאוד חיובי. כמובן, ניבוד. ופה אני רוצה לגשת כל אחד נמצא במקומו בזמנת ספירה. אבל אף אחד לא רוצה לבד בזמנת ספירה. בעצם מה שקורה בספירה, שמתלכדות הן הפעימות הלב של כל האומה הישראלית. אם שאתה רואה את זה, בין אם זה בכניסה להר הרצל, בתוך הר הרצל, שאנחנו נראיתי בדיוק בכניסה כשהספירה התחילה. או אני שואל פעם רבה, אני קורא בפי שתנו בירושלים, בזמנת ספירה. כאילו, פקק ענק, כל אחרי בעצרות, כולם יוצאים מאות אלפים. וכשאתה רואה דבר כזה עד קצה העין שלך, אתה פתאום רואה איך כל הנבואות פועלות בבת אחת. איך שבאמת עם ישראל נוגע בנקודה העמוקה ביותר כרגע. באמת בתובנה הגדולה שהכלל הוא דבר אדיר, אשר רק עבורו נכון ואמיתי למסור את הנפש עבורו. והכלל מכיר ומוכיר ויודע מי בניו המופלאים, שבהם גם כן אדם הזה הכללים הזאת מגורים. אז אנחנו ניגשים כולם ביחד בזמן הצפירה וביום הזה בכלל באמת לחוש את הגודל, והייתי אומר יותר מזה, את גודל הכאב, וככל שהכאב יותר גדול הוא הבריאות, לא ייאוש אלא התרוממות. ככל שהכאב יותר מדהים, רק מלמד אותנו מה גודל הדיבה, מה גודל נשמת הכלל. טוב, אם זה לא נורא שמתם, אלא הכרתי אותם, לא החברים שלי, לא מהיישוב שלי, לא מהאמת, לא כואב לי. לפעמים באמת, כמו שאיש איתך לא מכירים את השמולי, ואז אתה תסתכל על אימא, על יתום, על אח, אתה עומד ומתבונן, מביאים לך בתקשורת, סיפור אחר סיפור, אתה פתאום מבין כמה זה עמוק. וזה לא נורא. וזה לא נורא. בעצם, כשאנחנו באים למציאות הזאת, ככל שהמציאות היא יותר נוראה, אנחנו פשוט מכירים יותר גדול מהי הבינה. ופה אני רוצה לגשת למעשה בתנ"ך, שהוא מאוד מאוד מורכב בסוגיות של הבינים על הנופלים. מציאות מאוד מורכבת נוראה. אלא שבו אנחנו פוגשים באמת התייחסות מפורשת על הזהירות בעבין. מה המקרה? שדוד מתאבל על בנו אבשלום. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי, שלושת האלופים שלו, לאמור, לאט לי לנער לאבשלום. וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. יוצאים למלחמה, וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, והייתי שם מגיפה גדולה, והיום הוא 20 א'. והייתי שם מלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היעל לאכול בעם השחרה חרב ביום הוא. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפלט, ובוא הפלט תחת שובך העילה הגדולה, ויחזק ראשו בעילה, ויתן בין שמים ובין הארץ, והפלט אשר תחתיו עבר, וירא איש אחד ויגיד ליואב, ויאמר הנה ראיתי את אבשלום תלוי בעילה, ויאמר אליו לאיש המגיד לו, הנה ראיתו, מדוע לא הכיתו שם ארצה, ואני אתן לך עשרה כסף וחגורה אחת, ואני צריך לשלם לך שתהרוג אותו? ואומר איש ליואב, ולא אנוכי שוקע על כפי אלף כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך, כי בוזנינו ציווה המלך אותך, ואת אבישי, ואת איתי לאמור, שמרו מבניו אבשלום, עשיתי בנפשי שקר, וכל דבר לא יכחד בן המלך, ואתה תתייצב מנגד. ויאמר יואב, לא כן אוכיל לפניך, ויקח שלושה שבטים בכפו, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב העילה. אז נגד הורה מפורשת של דוד, הוא הורג את אבשלום. ושהוא הבין שכל זמן שאבשלום חי, זה קטסטרופה. וסוב הסנרים לסקרי יואב, והקו את אבשלום ומיתו. והתקע יואב בשופע וישב העם לדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. זהו, סתם ילחם לסורם. לא, אבשלום מת, אין כבר מרד. ויקחו את אבשלום ושליחו אותו ביער על פחת הגדול, וציבו לו אבגל הבן גדול מאוד, וכל ישראל נעשו איש לו עליו. סדום, אחרי זה צריכים להודיע לו. מגיע צופה, אוקיי, לא... והנה הקושי בא, ויום הקושי התבשר אדוני המלך, כי שפטך השם היום מיד כל הקמים עליך. ויום מלך הקושי, השלום לנער עליו שלום, ויום הקושי יהיו כנער אויבי אדוני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה. ויגז המלך ביעל עליית השער ויבק. וחום המלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך אבשלום, בני בני. ויוגד לאב, הנה המלך בוכה, ויתפל על אבשלום. ותהיה תשועה ויאמרו לאבל לכל העם, כי שמע ויאמרו לאמור, נצב המלך על בנו. ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר יתגנב העם הנחרמים בנוסם במלחמה. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך גדול, בני אבשלום, בני אבשלום, בני בני. ובוא יואב אל המלך הבית, ומחובשת היום את פני כל עבדיך, הממלטים את נפשך היום ונפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך ונפש פילגשיך, לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך, כי גדת היום, כי אין לך שונאים עבדים, כי ידעתי היום, כי לו אבשלום חי וכולנו ימיתים, כי אז ישר ביניך, ואתה קום, צא ודבר עליו עבדיך, כי בשם נשבעתי, כי אינך יוצא אם ילין איש איתך לילה, וראה לך זאת, מכל הרע שבא עליך מנוריך עד עתה. דוד בוכה על בנו, ומה אומר לו יואב? מה אתה בוכה? אתה היית רוצה פה שכולנו נמות ושאבשלום יחיה, כן? עוד מעט כולם יזבו אותך פה. מתגנבים כאילו אנחנו אחרי כישלון צבאי במקום לשמוח על ההצלחה הצבאית. למה? יש הבן שלך מת. עכשיו, מאיר הבן שלו מת, הוא היה אלוף צהל, והוא נהרג בקרב, דבר אחד, אבל הוא לא היה אלוף צהל. הוא היה אלוף צהל, נכון? הוא נלחם נגדנו, הוא נלחם נגד אבא שלו, ניסה להרוג את אבא שלו. אומר לו, יואב, מה אתה עושה פה? אתה לא מבין שלא יש לך עם אחר כך? זו שאלה גדולה מאוד. שוב, נסיבות מאוד מאוד לא פשוטות פה. אבל האם יש מקום לבכי או לא? האם יש מקום לריבוי הבכי כאשר זה המלך או לא? או שמה וידום אהרון ברגע נורא שבנו נהרג, בניו נהרגו, והוא שותק ודומם? מה עושה דוד אחרי זה? ויקום המלך וישב בשער, ולכל העם יגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לו על האב. אז המלך מקבל את פניהם, והכל חזר בטוב. אז מי צדק? יואב או אבשלום? סליחה, יואב או דוד, מי צדק? האם דוד, יכול להיות שיואב צודק כשהוא אומר, תשמע, עוד מעט אתה מאבד את העם שלך. אבל נראה את הדבר שיש בו ויכוח יותר עמוק. כשדוד אמר, אל תפגע באבשלום, והוא פוגע באבשלום, זה לא פשוט. דרך אגב, מפה והלאה, יואב הוא לא הרמטכ"ל. המסע בין יתר הוא נבחר להיות הרמטכ"ל. אחרי זה המסע נפטר בצורה פתאומית, נכון? אז יואב חוזר להיות הרמטכ"ל. אבל זה לא סוגיה פשוטה כרגע. א', אני מניח שדוד יודע שיואב הרמטכ"ל. יש פה ויכוח מאוד מאוד עוקב. חזר מלמדים אותנו ש... דוד עובד פה עבודה גדולה. בכל הבלכתו, בני אב שלום, בני, בני אב שלום, מיתם אותי, אני תחתך אב שלום, בני, בני. ויזק לך כל הדול, בני אב שלום, בני, בני. שמונה פעמים הוא צועק בני. הוא חזל, שוהרים אותו משבעה מדורי גיהנום והביא אותו לגן עדן. לדוד יש תפקיד. לבדי יידח ממנו יידח. יש אנשים שיש להם רק את הכלל בראש מעייניהם, ויש אנשים שיש להם רק את אחרי הפרטים בראש מעייניהם. ודוד חי את שתי המגמות הללו. דוד יש לו אחריות להעלות את כל ישראל ובוודאי את בנו. אומנם נכון, אנחנו מכירים את דוד מאוד מקרה שבנו נפטר, ומה קרה שם? כשהתינוק שנולד לבת שבע נפטר, מה קורה? העבדים מפחדים להגיד לו, הוא שבעה ימים, צם ובכה, צם ובכה, הוא לא רוצה מתלחשים, הוא והילד מת? אבל לא כן. אז הוא מיד קם ומתרחץ. מבקש לאכול, ואף אחד לא מבין אותו. מה זאת אומרת? כי אמרו, הנה ביות הילד חי, דיבר אליו ולשוב בקולנו, ואיך נאמר אליו, מת הילד עשה רעה. הוא רואה אותם, מתלחשים, בהם הוא מת. והם הוא עבדיו אליו, מה הדבר הזה שעשית? ועבור הילד חי, צמת וטף, כשמת הילד קמת ותאכל לחם, והיום בעוד הילד חי, צמתי ובכה, כי אמרתי מי יודע בחנני השם וחי הילד, ואתה מת. למה זה אני צם? ארוחה לשיבו עוד? אני הולך אליו, והוא לא יושב אליי. לא שלא מתאבן. הצום אין לו תפקיד עכשיו. דוד יודע את עיתותיו, את מה, מה מוטל עליו, והוא יודע להתאבל על בנו אבשלום. הוא יודע להתאבל ולרומם אותו, ולא רק אותו לרומם. אלא את כל ישראל רומם. עם ישראל מבין את זה בהתחלה. לא מה שהיא פצוע בשטח. גם לא פצוע בגיהנום. לדוד יש תפקיד להרים את כולם. גם את בנו שפשע בו וניסה לפגוע בו ולרמוס אותו ולהשפיל אותו. לא, זה לא מצווה להציל אותו. זה התפקיד של דוד. יואב, הבית דבר לא מבין את דוד. יואב הוא תכליתי מאוד. אולי הוא צדק בהגדרה שלו, אולי לא, אני יודע. מה שאין לי פשוט, הוא לא הבין על מה דוד מדבר. אבל יעזבו אותך. אל תדאג, לא יעזבו. אם, מה, אתה תשלח אנשים למות בשביל להציל פצוע בשטח? יש תיאור מדהים. במלחמת ששת הימים הייתה טעות קטנה שם, קטנה, בלוחמה, בדרך שכם, היו צריכים באיזשהו שלב לפנות שמאלה ולהגיע למוזיאון רוקפלר מאחורה, ולא להיחשף לחומה. אבל הם לא קראו נכון את התצ"א, והם חשבו שהם כבר פנו את הפנייה הזאת, ולכן המשיכו הלאה בקרב עד שהגיעו מול שער שכם. ושם השער, מהשער שרתו עליהם, קיצור, יש שם תיאור של קבוצת חיילים לפלוגה, שנלכדה שם בבית קברות מוסלמי. והם ניסו לאט לאט להגיע ממצבה למצבה, עד שצריך לצאת מקו האש, אבל היה שם אצלם מסופח אחד, אחד שלא היה אורגני בפלוגה, הבן של רב גץ. והוא נפגע שם, וכשהם הצליחו לצאת, הממפה אומר, מאיפה בא ואומר, מה עם גץ? אולי הוא מדמם, אולי הוא חזרן, אולי הוא לא יודע אפילו מי לקרוא. אז שניים, אני חושב, חזרו חזרה לתוך התופת, רק לוודא שאכן הוא נפטר, ואחרי הקרב הוציאו אותו, אחרי הלחמה, אחר כך. אבל הלילה לא זוכר. לחזור חזרה, להוציא, אבל אם עכשיו היו מתים עוד שניים, מה היינו עושים? שאלה גדולה. דוד לא משאיר פצועים בשטח, גם לא בשטח הרוחני. הוא מעלה אותם. ההבנה הזאת, אני רוצה לסיים, ההבנה הזאת היא הבנה מאוד מאוד עקרונית. פני שהיא בעצם מדברת על היסוד הגדול שיש לפנינו, שכידוע, בסוגיה הפרטית, האם מותר לדב לסכן את חייו בשביל להציל מישהו אחר, זאת שאלה נכבדת ולא פשוטה בכלל, ויש דעות שונות. יש מי שאומר שאסור בכלל לאדם לסכן את חייו להציל מישהו, ויש מי שאומר שהוא מותר לסכן את חייו. כשאתה מגיע לצהל, מי שאמר שאסור לסכן, הוא בצהל מותר לסכן. מי שאומר שמותר בצהל לאזרחים לסכן, אומר שבצבא מצווה לסכן. מה קרה פה? מה שקרה, הדבר פשוט. אדם שלא עלינו נפס בשריפה, הוא אדם פרטי. לא משנה מה קרה, אבל הוא אדם פרטי. והאם לי מותר לסכן את חיי בשביל אותו, זאת שאלה. אבל כשחייל שוכב פצוע, זה לא חייל פרטי שוכב, זה כלל יסר שוכב שם. למה ירובו? בגלל שהוא דוד, הוא יצחק, או בגלל שהוא כלל ישראל. הוא נטף של הכלל. ולהציל נטף כזה, מותר לי מכל אחד לסכן את חייו. כשיום הזיכרון מחזיר אותנו תמיד, תמיד לנקודה הזאת, לתובנה הזאת, להבנה, שכשאנחנו ניגשים אל היום הזה, אנחנו ניגשים אל יום שהוא חושף בנו הבנה מה ערך הכלל, מה ערך האומה, מה ערך חייליה, מה ערך כל המדינה הזאת שניצבת לפנינו. מתוך הערך הזה, הכללי והפרטי, אנחנו יודעים להזיר דעות. אנחנו נאחזים בכלי הזה, בכלי האמיתי. אולי לפעמים אנחנו נסחפים קצת יותר מדי ברגש, ועלים להתאחד יותר מדי. ואז באה מרים פרץ ועוד, ומחזירים את האומה לאיפה. אולי לפעמים אנחנו יותר מדי, ואז באים ומושכים חזרה, אבל האומה כל הזמן מאופסת בגדול, תפול פה, טיפה לשם. המגמה היא ברורה, התובנות הן נכונות. מכוח זה, אנחנו יודעים מסירות נפש מה היא, א', לבכות על הנפש, ב', למסור את הנפש, אם הנפש לא כלום בעינינו, אם אנחנו טכנוקרטים, אז אוי ואבוי לנו. יש ברייתא מאוד מאוד מעניינת, במצור, שמת בנו שבי עקיבא, רבי שמעון, אנחנו לא נכנס עכשיו, שיתן לגבור מנסות סבר בקיבה, אז נקרא של הברית הזאת, שאנחנו נדעים לכם מזה. בכל מקרה, אז מה שאני רוצה פה, להציב, א', התודעה, מה זה כלל? ושלכלל, אנחנו ניתן את הדברים העיקריים. אנחנו מוכנים למסור את הנפש, מה שלא כן בשום עוצמה בעולם, למסור, להיכנס לסכנת נפשות, בשביל האומה, המדינה, הארץ הזאת. כן, אנחנו מוכנים למסור את נפשנו. היא לא יקרה, כשהוא מוסר, והוא מוסר, והוא מוסר, היא יקרה למזעות. אנחנו עושים לזכות. הבכי לא מראה חולשה שלנו, הבכי מעמיד אותנו בהתבוננות נכונה. היא מייאשת אותנו, חס וחלילה. היא מדכאת אותנו, חס ושלום. אם זה שם, תחסות של תיקונים, תבוא מרים פרץ ותכוון אותנו. יבואו עוד גדולי תיקונים, יבואו רבותינו וילמדו. מה זאת אומרת? מסירות הנפש. לא מתוך ביטול הנפש. סיפרה בנינו אליהו התחתן לפני כמה ימים. והחותנת שלי סיפרה שאחרי החופה נשאה אליה למקרה חילונית. שהופתעה, רחתי את החופה, דיברתי הרבה על אהבה, על אמון, על אהבה, לא נתתי תגובה. צריך לתקל, אני התרגשתי, לא צריך למדתי שם. אבל בכל מקרה, אני חשבתי שדתיים מתחתנים רק בשביל להוליד ילדים. טוב, דתיים לא אוהבים אחד את השני. כך היא חשבה. אני גם חושב שדתיים גם מוכנים למות על הארץ הזאת, בגלל שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה רגש. אנחנו טכנוקרטים הלכתיים. אנחנו לא מבינים מה זה אהבה. אנחנו לא יודעים מה זה לאהוב את בני ביתנו ואת בן בת זוגנו. כן? אנחנו לא יודעים את זה. כמה שמונה אנחנו יודעים עוד איך יודעים. והידע הזה הוא לא סוג. כואב, אולי פה הנקודה החידוש היותר גדול. אנחנו לא מזיזים הצידה, כמו שאמרתי לפני כן, את הכאב, ועכשיו מנחיכים וממשיכים הלאה. אני מדמה שמתוך הכאב צומח את החיים, צומח חיים. מתוך הדמע, אנחנו מתעצמים. כלומר, הצער מוליד שמחה מאוד עמוקה. הצער, האבילות, זה לא שאני דוחה אותו הצידה. הוא קיים, והוא המצליח קומה ביותר גדולה בכולנו. Thank you.